גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזיני הבריקדה, מה נשמע? מה נשמע? הרבה זמן לא עשיתי לכם פרק על ספר, אז הנה בריקדה, הבריקדה, The Book, הספר שעוסק בהסכם אוסלו. כן, כן, 30 שנה, כולם תחנו את זה, אני יודע, כולם דיברו על זה, אבל לא רק הסכם אוסלו. הסכם אוסלו הוא לא הסכם אחד, הסכם אוסלו הוא תהליך. הסכם אוסלו הוא מגוון של מפגשים, של ניסיונות, של כישלונות, של עוד ניסיון ועוד כישלון ועוד מפגש. ואחרי אוסלו של רבין ופרס, אחרי זה בנתניהו, ואחרי זה באהוד ברק, ואחרי זה בשרון, ואחרי זה באולמרט, ואחרי זה באות פעם נתניהו. בקיצור, באו וציפי לבני, כולם באו וניסו, ולא כולם, כל מי שדיבר בתקופה האחרונה על אוסלו או על תהליכי שלום, יודע בכלל על מה הוא מדבר. גידי גרינשטיין, שהוא האורח שלי בבריקדה הפעם, יודע על מה הוא מדבר, כי הוא היה שם, בפנים, יד השולחן, מזכיר השיחות בתקופת אהוד ברק. הוא מפרסם עכשיו ספר באנגלית, כן, אני יודע, Insights קוראים לו, Peacemaking in the Oslo Process 30 Years and Counting, גידי גרינשטיין, יחד עם פרופסור אריה פילאלו. גידי גרינשטיין בניו יורק, שלום לך.
שלום רב ועתילה, תודה שהזמנת אותי.
קודם כל, אתה מתארח פה בפרק של The Book, הבריקדה The Book, שזה אומר שאנחנו מדברים על הספר שלך ועל ההקשר של הניסיון העתיק, כבר יש לומר, של ניסיון של אהוד ברק, ממה שנקרא מסוף שנות ה-90, ואתה בניו יורק היום, למי שלא זוכר או לא יודע, אתה עושה המון המון עבודה גם כיום בתחומים אחרים לא מדיניים, אתה ראש נשיא מכון ראות, וקמת את תום, ו-CGT, והמון דברים. קח אותי שנייה לחיבור שלך לאוסלו, לתהליך השלום, לכל מה שקרה באותם ימים שעוד חשבו שאפשר לעשות שלום.
תראה, אני בגיל 14 החלטתי שאני רוצה להיות מעורב בדברים משמעותיים לעתידה של המדינה והעם היהודי, ומאוד התעניינתי בתחום של מדינאות, ועקבתי אחרי מדינאים גדולים של העם היהודי, הרצל, חיים ויצמן, כמובן דוד בן גוריון, אבא אבן, נתניהו, בגין, ואחר כך כמובן רבין, ומאוד רציתי להיות חלק מהקבוצה הזו. התקבלתי לשירות החוץ ב-1995, אבל הבנתי שאם אני אלך במסלול של דיפלומט, כנראה שאני לעולם, או הסיכוי שאני אי פעם אשב בחדר שבו מוכרעות ההכרעות ההיסטוריות הוא קלוש, ולכן בחרתי ללכת לעבוד עם הקבוצה שיצרה את הערוץ האחורי שהוביל להסכמי אוסלו. הערוץ האחורי נולד בנובמבר, דצמבר 1992. תהליך אוסלו, המסע ומתן באוסלו מתחיל בינואר 1993, באוגוסט 1993 ההסכם נחתם בסודיות, וב-13 בספטמבר, מחרתיים לפני 30 שנה, הוא נחתם בחגיגיות בבית הלבן, על המדשאה הדרומית בבית הלבן.
רק נגיד שאנחנו מקליטים ב-11 בספטמבר בערב. הפרק הזה, אתה יודע איך זה, פודקאסטים יכול לעלות גם יום אחרי ויום לפני, לא משנה. בקיצור, רק שהמאזינים ידעו. כן, המשך, בבקשה.
אז אני החלטתי לעבוד עם הקבוצה הזו. בשנתיים הראשונות עסקתי בטיפוח שיתוף פעולה כלכלי ישראלי-ירדני-פלסטיני, ולקראת 1996, כשנתניהו נבחר, במאי 1996, כתבתי לבוסים שלי מזכר שבו אמרתי, תראו, ראש הממשלה הבא שיבחר יהיה חייב ללכת למסע ומתן מקיף על הסדר קבע בתוך 16 חודשים ממועד כניסתה לתפקיד, באותה תקופה אהוד ברק אפילו לא היה יושב ראש מפלגת העבודה, ולממשלת ישראל אין את היכולת בפנים להתכונן למסע ומתן כזה, מסיבות מבניות שפירטתי, ולכן זה הזדמנות וגם חובה עבורנו להכין בצורה שיטתית את אותו מסע ומתן שעשוי או עלול להתרחש כעבור 3 שנים, והם נתנו לי את המנדט, ואני ריכזתי קבוצות עבודה שהתעסקו בכל ההיבטים של הנושאים התלויים ועובדים בינינו ובין הפלסטינים לקראת אותו מסע ומתן העתידי. ואחד האנשים שעבדנו איתם, שמו גלעד שר, בסופו של דבר מונה על ידי עוד ברק להיות הנושא ונותן הראשי, וגלעד שר הביא אותי לתוך משרד ראש הממשלה, וככה הפכתי להיות מזכיר צוות המסע ומתן. ובמובן מסוים הגעתי לקמפ דיוויד כי הייתי מה שנקרא באנגלית indispensable, הייתי חיוני להצלחה של הבוסים שלי, והם משכו אותי בהתחלה לערוץ האחורי בשוודיה, בהמשך לקמפ דיוויד, ולאורך כל התקופה המדינית המאוד סוערת עד ינואר 2001.
וחד אינסייט, בדיוק כמו שהשם של הספר שלך.
זה המסמך הכי חשוב והכי משפיע על החיים המקצועיים שלי, שכתבתי אי פעם, היה במאי 1996, אותה הבחנה, יגיע מסע ומתן, ולממשלת ישראל לא תהיינה יכולות לנהל אותו.
יפה, אז רק נאמר שיש בו 420 עמודים בספר הזה, שכתבת עם הפרופסור אפיללו. מי הוא אותו פרופסור ומה הקשר שלו לתהליך?
ארי אפיללו הוא פרופסור למשפט בינלאומי באוניברסיטת רטגרס, הוא גם נשיא של בית כנסת בניו יורק, והחיבור בינינו מעבר לכך שאנחנו חברים, הוא בכך שארי נמצא בחזית של ההגנה על המעמד הבינלאומי של ישראל באוניברסיטה שבה הוא עובד וגם באוניברסיטאות אחרות, ולכן הוא הבין את הצורך האקוטי להסביר בצורה מפורטת את המאמצים שעשתה ישראל כדי להגיע להסדר הקבע, משום שהשיח שרווח באוניברסיטאות בארצות הברית ובכלל בעולם, זה שישראל במרכאות דפקה את הפלסטינים, ושאף פעם לא באמת הוצע לפלסטינים הסדר שלום מקיף, שהם יכלו להיענות, יכלו לומר כן, וכתוצאה מכך להגיע להסכם. וארי חשב שנכון שיהיה מסמך שמציג את המחויבות לעשיית השלום כפי שהשתקפה בצד הישראלי. וככה למעשה נולדה השותפות בינינו.
טוב, זה דבר מדהים, אני חייב להגיד לך, כי אתה כותב את הספר הזה בתקופה שבה השיח או בכלל היכולת לשמוע משהו לגבי תהליך מדיני כזה או אחר, היא כמעט ולא קיימת בטח במדינת ישראל. יש מין תחושה כאילו את הסוגיה הפלסטינית זרקנו מעבר לאיזו גבעה, וזה יסתדר, או שננהל את זה, או שוואטאבר, לא עכשיו, דברו איתי אחר כך, וזה מן הסתם מין תהליך ארוך, שגם נתניהו מוביל אותו, וגם הציבור הישראלי עבר, אבל אני חייב להגיד שהספר הוא מרהיב בעיניי, כי קודם כל יש בו המון המון תמונות, באמת, מהרגעים הכי היסטוריים שאפשר לחשוב ב-30 השנה האחרונות, בכל מה שנוגע לתהליך המדיני, וגם, הנה מחמאות, יש המון מחמאות, לא ממני, אגב, כי אני עוד לא הספקתי לקרוא את כל הספר, רק ככה לעיין בו, אבל יש פה המלצות מראש הממשלה לשעבר ברק, וראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, ודניס רוס, וטום נייד, שעזב אותנו לא מזמן כאן בישראל, וג'ייסון גרינבלט,
ג'ייסון היה הנושא ונותן של טראמפ.
נכון מאוד, ושלמה בנעמי, וגילת שר, וכאילו כל מי שאפשר לעלות על הדעת, ויוסי ביילין, נתן לך מחמאות, וממליץ על הספר. עכשיו, בוא נרוץ רגע קדימה. ואני רוצה לשאול אותך ככה, כשאתה עובד על ספר כזה, מן הסתם, הכל מתערבב לך, נכון? זה כאילו מיקס של כל החומר והסתכלות, ואתה יכול גם לעוף למעלה, כי לא עבדת על זה יומיים, אלא הרבה זמן. אתה פתאום, אני מבקש ממך לעלות שנייה על מסוק, תעוף למעלה מעל הספר שלך, ותצביע לי על נקודת השבר. כי זה הדבר הכי מעניין אולי, לאורך השנים. איפה הכל נשבר? איפה בעצם הפלסטינים הלכו לצד אחד, אנחנו הלכנו לצד אחר, ואמרנו, don't call us, וזהו.
כשאני שואל את, כשאני שוחחתי על הספר הזה עם החברים, חברים שלי בצד הפלסטיני, שהם נוסעים ונותנים במשך שנים, ועוסקים בקשר עם ישראל, התשובה שלהם, שהטעות הגדולה ביותר שהם עשו, זה כשהם לא אמרו כן לנתניהו ב-2014. אנשים חושבים שהמסע המתן על הסדר הקבע, התחיל פלוס מינוס במאי 1996, הוכרז ב-1996, באמת התחיל במאי 2000, נמשך עד ינואר 2001, שנקודת השיא זה פסגת קמפ דיוויד. אז זה למעשה נקרא זה האפיזודה הראשונה, משנת 99 עד שנת 2001. האפיזודה השנייה היא תחת אולמרט, מ-2007 עד 2009, והאפיזודה השלישית היא תחת נתניהו. ויש מכנה משותף בכל המסע ומתן הזה, כל האפיזודות השונות של המסע ומתן, שאני למעשה מחבר אותם בספר ומראה איך הכל פה איזשהו מקשה אחת, זה שבסופו של דבר, אותם העקרונות הובילו את כל המהלכים להשגת הסדר הקבע, והם גם עומדים בבסיס ההצעה שהציע טראמפ בינואר 2020, שנתניהו קרא לה The Deal of the Century, שזה אומר, שתי מדינות לשני עמים, חלוקה של יהודה ושומרון בישראל לפלסטינים, כשרוב השטח הולך לפלסטינים, גם לפי תוכנית טראמפ, 86, שווה ערך, ל-86% מהגדה המערבית יהיה חלק משטח פלסטין, האזור של ירושלים יהיה המקום שבו תהיינה שתי בירות, עזה תהיה בשליטה פלסטינית, יהיו חילופי שטחים, עזה והגדה יחידה טריטוריאלית אחת, פתרון בעיית הפליטים יהיה במדינה הפלסטינית, וכיוצא בזה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה שורה של עקרונות, שיש בהם, שהם בצורה עקבית נמצאים על סדר היום, ולהערכתי הם גם עולים עכשיו מחדש במסע ומתן עם הסעודים. אז מה נקודת השבר? נקודת השבר המרכזית היא ב-2014, נתניהו שולח הצעות לפלסטינים, והפלסטינים במקום לקבל אותם, מקשים, מבקשים עוד דברים, בעיקר הם מבקשים את ההצעות האלה בכתב. כתוצאה מכך, נתניהו למעשה מבין שאבו מאזן הוא לא שותף. ולכן מ-2014 אנחנו נכנסים למעשה לתקופה חדשה, שהיא תקופת ביניים בקשר בינינו ובין הפלסטינים, שבו לכאורה יש תהליך שלום או תהליך מדיני, אבל בפועל אנחנו לא מתקדמים לקראת מצב הקבע.
אני רוצה שנייה להתעכב, כי אתה בספר באמת מפרק ממש לפרטים את הסעיפים על מה שדנתם מפליטים ודרך עזה והמעבר וחילופי קרקעות, הסוואפ המפורסם וירושלים כמובן וזכות השיבה ומה לא, באמת אתה מפרט ממה שהספקתי, ושוב אני אומר, זה ספר של 420 עמוד והספקתי ככה להעיף עליו מבט, כי בנדיבותך שלחת לי את הספר, תודה רבה על כך, אבל אני רוצה רגע להתעכב על שנה אחת שהיא קריטית מבחינתי, 2005 היא קריטית פסיכולוגית, מבחינה פסיכולוגית, כי גם אנשים כמוני שמאוד תמכו בהתנתקות, כאשר הפלסטינים החלו לראות מעזה לעבר ישראל רקטות, עברו טראומה. אני עברתי טראומה, אני מאותם אנשים שאפשר להגיד, אתה ואני יכולנו להימצא לפני 20 שנה באותו המקום המדיני, לדבר על הצורך בשלום, שתי מדינות, חלוקת הארץ, you name it, הייתי איתך בכל מקום. ואז באה הנקודה הזו, שהיא שברה, אני חושב, את הפרדיגמה, את הפסיכולוגיה הישראלית, ואנשים פשוט התחילו לזוז. התחיל מן תנודת עמים כזו, ככה אני קורא לה, של הציבור הישראלי מהתקווה, מהאופטימיות, מהרצון בשלום, לשמרנות מדינית, למרכז, ומי שהיה במרכז ימינה, וכולם ראו את זה למעט המנהיגות של השמאל הישראלי, שהיום אני כבר קולו בכלל מנהיגות הליברלי-דמוקרטית, אבל הם לא ראו את זה. אתה מסכים איתי שהרקטות האלה שעפו ב-2005 אחרי הדיסנגייג'מנט, פירקו פה את הרצון ואת החשק ואת התקווה ואת העוצמות הציבוריות להוביל את תהליך מדיני?
אני חושב שההתפרקות התחילה, ההתפרקות של התפיסה של מחנה השלום, התחילה בקמפ דיוויד עצמו, ושלמה בן עמי, ביום האחרון של קמפ דיוויד, בשיחה עם הפלסטינים ועם האמריקאים, אנחנו עוד נמצאים בתוך הפסגה, מתוך הכאב שלו, מתוך התסכול שלו, משמיע נבואת זעם, שמדברת על זה שהכישלון של קמפ דיוויד יביא בסופו של דבר להתמוטטות של התהליך המדיני, לחורבן של מחנה השלום הישראלי, לחיסול מחנה השלום הפלסטיני, ולמעשה להתפרקות של הרעיון של שתי מדינות לשני עמים. זאת אומרת שהנקודה הראשונה שבה אנחנו יכולים לדבר על השבר, היא בפסגת קמפ דיוויד עצמה. כמובן שאחר כך פורצת האינתיפאדה, ב-28 בספטמבר 2000, ובציבוריות הישראלית מייחסים לערפאת את התכנון של האינתיפאדה, ולמעשה את המשכה. אני מסכים עם זה שערפאת לא עשה את מה שנדרש כדי לעצור את האינטיפאדה, אני חולק על זה שהוא תכנן ורצה את האינטיפאדה, ואז אנחנו למעשה ממשיכים עד היציאה החד-צדדית מעזה, וכמובן הירי לתוך שטח מדינת ישראל. כל התקופה הזו היא תקופה של השבר הגדול בינינו ובין הפלסטינים. עכשיו, אני באתי, הספר שלי נכתב ביחד עם ארי, כשאנחנו חושבים על שני אנשים. האחד זה היועץ לביטחון לאומי האמריקאי, והשני זה ה-Chief Negotiator, הנושא ונותן הראשי הישראלי. אנחנו כתבנו את הספר כדי לרכז עבורם את התובנות הנדרשות לטובת ניהול המסע ומתן. ולכן הספר שלנו עוסק במשיכות מכחול רחבות במה שהיה בתהליך המדיני. ובהקשר הזה אני רוצה לנסות ולהסביר למאזינים את החשיבות ההיסטורית של אוסלו, כי למעשה ב-1936-37, לפני 87 שנים, דוד בן גוריון, 86 שנים, דוד בן גוריון מזקק את ההיגיון של הביטחון הלאומי של התנועה הציונית, של היישוב העברי בארץ ישראל, ואחר כך של מדינת ישראל. וההיגיון הזה אומר את הדבר הבא. כדי לקיים מדינה יהודית שהיא לגיטימית בראייה הבינלאומית, היא חייבת להיות דמוקרטית, וכדי שהיא תהיה דמוקרטית, צריך להיות רוב יהודי בשטח שבשליטת מדינת ישראל. זאת אומרת, רעיון הרוב היהודי שנמצא בתוך מדינת ישראל, שהוא זה שמבטיח שמדינת ישראל היא יהודית בגלל שהיא דמוקרטית, זאת אומרת הוא מבטל את המתח בין רעיון היהודית לרעיון הדמוקרטית. הרעיון הזה מתחיל ב-1936, גורם להנהגה הציונית לקבל את הצעת החלוקה של ועדת פיל, את הצעת החלוקה של האום, בהמשך את 242338, מונע את החלת הריבונות ביהודה ושומרון ובעזה על ידי ממשלות ליכוד וממשלות שמאל, ובסופו של דבר זה הרעיון של אוסלו. תהליך אוסלו נועד למעשה לממש את ההיגיון המדיני של הציונות שהתחיל כבר בשנות ה-30. הרעיון הזה הוא רעיון כל כך חזק שהוא ממשיך להתקיים גם היום. צריך לזכור שמתוך 30 שנות אוסלו, כמעט 20 שנה נועלו על ידי ראשי ממשלה שנבחרו כראשי ממשלה של הימין. אני מדבר על שרון ונתניהו. וגם הם שמרו את הסכמי אוסלו בתוקף, מחזיקים את הרשות הפלסטינית, שיתוף פעולה כלכלי וביטחוני, מתוך הבנה שמדינת ישראל לא יכולה להכיל לתוכה את יהודה ושומרון ואת האוכלוסייה הפלסטינית שמתגוררת שם. בהיבט הזה אני חייב לציין שממשלת נתניהו השישית מ-1 בנובמבר 2022 מייצרת שבר בהיגיון הזה של הביטחון הלאומי, ולכן הנושא של אוסלו חוזר אל סדר היום בגדול. אנחנו רואים עכשיו במסע ומתן עם סעודיה, ואני גם מאמין שבגלל שהממשלה שוברת ימינה, היא מייצרת כוחות נגד עצומים שדוחפים את הזרן המרכז. במילים אחרות, התהליך המדיני מול הפלסטינים אולי היה בהקפאה, אבל הוא חוזר לסדר היום.
תראה, זה מאוד מאוד מעניין, כי המסקנה שלך לקראת סוף הספר, עמוד 290 ומשהו, רשמתי לעצמי, היא שתהליך השלום לא מת עדיין. זאת אומרת, העניין של אוסלו לא מת, נכון? אתה ציטטת שם את פרידמן, ואתה אומר, פרידמן, תומס פרידמן, כמובן, שכולנו מדברים עליו בימים אלה, שמדבר על זה שתהליך השלום נמצא באיזה הוספיס כזה, במין טיפול נמרץ שכזה, הוא לא מת ולא כלום, אבל לא קורה כלום איתו, והגופה שוכבת שם במסדרון, אם לקחת את מה שיהוד ברק אמר בפרפרזה. ואתה אומר, not yet dead, כאילו זה עדיין לא מת, עדיין אפשר להחיות את העניין הזה, ואתה אופטימי, זה דבר מאוד מעניין, כי כל מה ששמענו כאן במדינת ישראל, ואני בטוח שאתה מקשיב לנרטיב שהלך פה, זה עד כמה ההסכם הזה היה טעות אחת ענקית, ועד כמה נתנו להם נשק, ועד כמה טעינו, ואני טוען, בוא אני בשביל הדיון, שאולי אחת הטעויות הכי גדולות, מעבר לעובדה שרבין כמובן נרצח, וזה שינה את כל ההיסטוריה, אבל מעבר לזה, שממשלות ישראל שעוד עסקו אקטיבית בניסיון להשיג שלום, לא פינו התנחלויות. והעובדה שבמקום לפנות התנחלויות, ואתה גם מציין את זה בספר, כל הממשלות המשיכו לבנות, כולל לפיד ובנט וכולם, ואולמרט, כולם המשיכו לבנות בהתנחלויות, העניין הזה פשוט חירב דה פקטו את היכולת גם לאפשר פינוי במקרה של הסכם, מה שנקרא, במקרה של הסכם אמת.
אז קודם כל אני חושב הנקודה הארכימדית הייתה אחרת, והיא בכך שהיא לא הבהירה שהמשמעות של הסכם אוסלו 1990 שנחתם ב-1993, זה שהפלסטינים אמורים לקבל בסופו של תהליך את שטחי מקביל, שווה ערך, לשטח הגדה המערבית ורצועת עזה. זו הייתה הנקודה הארכימדית ולאו דווקא פינוי התנחלויות, משום שבהיגיון הפלסטיני, ההסכם של ספטמבר 1993, הצהרת עקרונות, אותו הסכם שאנחנו מציינים השבוע, היה הסכם שבו הם ויתרו בראייתם על 76-78% מהשטח, שזה שטח מדינת ישראל בגבולות ה-4 ביוני 67, כנגד זה, ובשטח הזה כמובן הם הכירו בישראל, כנגד זה שבשאר השטח תוקם המדינה הפלסטינית. בראייה שלנו, השטח של יהודה ושומרון ועזה היה שטח שנוי במחלוקת, שאנחנו היינו אמורים לחלק אותו במסע ומתן. במילים אחרות, כפי שיש משפט באנגלית, we came to bargain, אנחנו באנו להתמקח, they came to collect, הם באו לקבל את מה שלהם. וזה היה ההתנגשות הבסיסית במסע ומתן בשנת 2000 בקמפ דייוויד.
זאת אומרת, זה טכניקה, אתה מתאר פה טכניקה, יש כאלה שאומרים שאהוד ברק חיסל את התהליך, בעצם אמירתו שאין עם פרטנר, זאת אומרת, שוב, יש כל מיני, כל אחד בא ומאשים את הצד השני, אתה אומר, לא, זה עניין טכני, הם באו א', אנחנו באו ב', וזה לא התחבר.
להפך, עטילה, אני ניסיתי להסביר שהיה פה פער בסיסי בגישה. מדינת ישראל ראתה ביהודה ושומרון שטח שנוי במחלוקת שצריך לחלק אותו בינינו לבין הפלסטינים. הפלסטינים הבינו שב-1993 כבר בוצעה חלוקת הארץ, ועכשיו צריך לממש את אותה חלוקה, ולכן אותו שיח על האם היה נכון או לא נכון לפרק התנחלויות בשנת 1993, 94, 95, קצת פחות רלוונטי בראייה הפלסטינית. אבל אני רוצה לחזור שנייה חזרה לשאלה שלך על האופטימיות. האם אני אופטימי? אני מאמין שרוב הישראלים ורוב הפלסטינים לא רוצים לחיות בחברה אחת. אנחנו לא רוצים באמת לספח את הפלסטינים, והפלסטינים, רובם הגדול, לא באמת רואים את עצמם משתלטים על מדינת ישראל ומעקלים לתוך הישות.
כלומר, אתה פוסל את ה-One State Solution, אתה אומר זה בעצם לא ויאבילי, ולא לא זאת בלבד שזה לא ויאבילי, למרות מה שאנחנו רואים בקרב לא מעט פלסטינים, שכבר מדברים על זה, בואו נחכה קצת, ואז נקבל זכויות במדינת ישראל, זהו. אתה אומר, הם לא רוצים את זה באמת, אפילו לא הדור הצעיר.
לא, הם לא רוצים את זה משום שהם יודעים שבישראל הם יהיו מיעוט קטן ומוחלש. צריך לזכור, אני מצטט את פרידמן, שאומר, החלופה לשתי מדינות, לשתי עמים, ה-Two-State Solution, היא לא ה-One-State Solution, אלא One Big Mess, בלגן אחד גדול. צריך לראות מה קרה למדינות כמו לבנון, אתה יודע מה, אפילו מה קרה למדינה כמו בלגיה. החיבורים האלה של שני עמים, שהם שווים פחות או יותר באותו גודל, שצריכים עכשיו לחלק מבחינה חוקתית את סמלי השלטון, את הכוח בגופים השונים, את תהליכי קבלת החלטות, זה תהליך שמאוד קשה להצליח בו, רוב הסיכויים שהוא ייכשל, ולכן אני לא מאמין שהחלופה ל-Two-State Solution זה One-State. אני מאמין שמדינת ישראל נכנסת לנקודה שבה עלות השליטה באוכלוסייה הפלסטינית תהיה כל כך גבוהה, שכנגדה אנחנו נתחיל להסתכל על חלופות מדיניות אחרות. תסתכל באחד
הפרקים. רגע, פה, לפני שאתה אומר, תן לי רגע להתגיע את הסוגיה הזאת, כי גם זה נוסה. באנו ב-2005, אני אמרתי לך, בדעתי זו נקודת שבר קטסטרופלית עבור הרבה מאוד ישראלים, כששלון הלך על unilateral, אוקיי, והלך לחד צדדיות, אחרי זה בא אולמרט, ובאורך מפתיע זכה לתמיכה, להבטחה שהוא ימשיך באופן חד צדדי ביהודה ושומרון בגדה המערבית, ואז במקום שזה יקרה, מה שקרה זה עברנו מפתרון הסכסוך לניהול הסכסוך לצמצום הסכסוך, נדמה לי זה מיכה גודמן הגדיר את זה כך. אז אתה יודע, אתה מדבר איתי על מה? איזה פתרון? אוקיי, אז אנחנו לא רוצים one state solution, זה מחרפן כל ישראלי, אני די בטוח, והייתי סקרים לאחרונה, עד כמה ה-One State Solution מפחיד. אבל אתה לפעמים מדרדר למצב...
אתה צודק.
כי אין לך אלטרנטיבה. כי אתה לא מייצר שום דינמיקה אחרת.
ונכון. הספר שלי עוסק בהרבה ממדים, אני אקרא לזה ממדים עליונים, ממדי מטה של התהליך. זה אחד מאיזה מנהיגות. בין השאר אני מתעסק במעמד של אהוד ברק, לפתור את הסכסוך. יש לו הרבה אנשים ש... תומכים בו, והרבה אנשים שמבקרים אותו, אבל אין ספק שהיה פה ניסיון להגיע לפתרון של הסכסוך, פתרון כולל של הסכסוך. דרך אגב, בפרק על סוגיית הפליטים, אני מציג פה את התוכן של ההצעה הישראלית לסיום בעיית הפליטים. הפעם היחידה שממשלת ישראל הציעה מתכונת לסיום של בעיית הפליטים, היה תחת ממשלת ברק. זאת אומרת, הוא היה רציני בניסיון לסיים את הסכסוך. כמובן הוא לא הצליח, אבל בוא שנייה נחזור אחורה למה שקרה בנסיגה מעזה. למעשה תהליך אוסלו מדבר על זה שיהיה הסדר קבע, ומתוך הסדר הקבע תוקם המדינה הפלסטינית. ההסדר קבע הזה זה מאמץ מדיני מונומנטלי, כי הוא אמור לפתור את כל הסוגיות התלויות ועומדות בין ישראל לבין הפלסטינים מ-1948, להביא לכלל כינונה של מדינה פלסטינית לצידה של מדינת ישראל, ולהסדיר את כל מערכת היחסים העתידית בין ישראל לבין אותה מדינה, הכל במסגרת הסכם אחד, ולכן הדבר הזה הוא כל כך מורכב, וכמעט בהגדרה הוא נדון לכישלון. בשנת 2003, אני רוצה להזכיר פה למאזינים, הוצגה מתכונת מדינית אחרת שנקרא מפת הדרכים, The Roadmap. ומפת הדרכים דיברה על הקמת מדינה פלסטינית בגבולות זמניים, לפני הגעה להסדר קבע. זאת אומרת, מפת הדרכים הציגה ארכיטקטורה הפוכה מאוסלו. אוסלו מדבר על הסכם שמוביל למדינה, ומפת הדרכים מדברת על מדינה שהולכת להסכם. שאחר כך למעשה מעצבת במערכת היחסים עם ישראל את מצב הקבע. הפלסטינים לא קיבלו את מפת הדרכים, כי הם הבינו את החסרונות של הגישה הזו עבורם. ובשנת 2004, מתרחש שינוי אסטרטגי עמוק בצד הפלסטיני, שהם למעשה נוטשים את הרעיון של מה שהם קוראים תוכנית השלבים. זאת אומרת, הם עד אז אמרו, יהיה לנו מדינה בגבולות הזמניים, זה מצוין, משם נוכל להמשיך ולממש את הרעיונות המדיניים שלנו, עד שנגיע למצב הקבע. בשנת 2004, אבו מאזן אומר, לא, אם אין לנו הסדר כולל על כל הסוגיות התלויות ועומדות, אנחנו לא ניתן לישראל את סיום הכיבוש. במילים אחרות, הפלסטינים מפנימים שהכיבוש הוא נטל על ישראל. ואז, כתוצאה מזה, אם אתה מבין את משחק השחמט המדיני שמתנהל כאן, אריאל שרון מבין שהוא חייב ללכת חד צדדית. כי האסטרטגיה הפלסטינית השתנתה, ולכן האסטרטגיה הישראלית משתנה. ולכן אריאל שרון עושה את הנסיגה החד צדדית בעזה, וגם הוא מכריז על הערכות מחדש בגדה. ואם אולי היה מקבל עוטף שבץ, אני מאמין שהוא היה מיישם את הערכות מחדש בגדה, כולל הורדת, הוא דיבר על 17 התנחלויות מבודדות. זה למעשה השינוי של 2005. הספר שלי גם עוסק הרבה מאוד בהבדל בין פוליטיקה לביטחון לאומי. בפוליטיקה זה יכול להיות בעד הסדר תהליך אוסלו, נגד הסדר תהליך אוסלו, בעד הסדר קבע או נגד הסדר קבע. בביטחון לאומי אתה תמיד מסתכל על חלופות. והשאלה היא, מה החלופה האסטרטגית שיש למדינת ישראל לתהליך אוסלו, להיגיון של אוסלו, שהוא היגיון של סיום השליטה באוכלוסייה הפלסטינית, לטובת הבטחת עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. נכון להיום, אין רעיון מדיני חליפי למדינת ישראל. ולכן אני מאמין שבמוקדם או במאוחר, אנחנו נגיע חזרה לתהליך מדיני, חד צדדי או הסכמי, שהוא נובע מההיגיון של אוסלו. שהוא למעשה ההיגיון המדיני של הציונות משנות ה-30.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה הזו. אני אשאיר גם לחובבי ההיסטוריה והמדיניות והמסעים ומתנים, לקרוא את הספר, כאמור Insights, של גידי גרינשטיין ודוקטור פרופסור אפיללו, ארי אפיללו. הספר הזה באמת עמוס בפרטים, הרבה מאוד פרטים, אבל אני חושב שכל מי שמתעסק עם התחום הזה, ועדיין חושב שיש, ולדעתי יש, לסוגיה המדינית והפלסטינית השפעה על החיים שלנו, והוא עוסק בפוליטיקה, או בכתיבה על פוליטיקה, או בעיתונות, או במחקר, או מה שזה לא יהיה, הספר שלך, גידי, הוא באמת כלי עבודה מרהיב ומרשים, עם סוג של סדר שאתה עושה לאורך הרבה מאוד שנים, או בתוך הרבה מאוד שנים, ואני אומר רק משפט אחד לסיכום. אני חושב שלבוא בפרספקטיבה של 30 שנה, ולבקר ניסיון של מנהיגות פוליטית, לפתור בעיה מדינית ביטחונית כואקוטית, כמו דו-קיום קשה ביותר של שני עמים שלא נועדו באמת להיות כעם אחד או בתור שטח גיאוגרפי, זה לא פשע וזה לא פושעי אוסלו לדין, זאת מחויבות של כל מנהיגות לנסות להגיע לשלום, וזה שזה נשבר, זאת טרגדיה, וזו טרגדיה של שני עמים, אבל זה ממש לא פשע, זו מחויבות, ומנהיג שלא מנסה להגיע ולהביא את עמו לשלום, הוא הפושע בראי ההיסטוריה, לתפיסתי.
עטילה, מותר לי להגיד משפט סיום אחרי משפט הסיום.
בוודאי, בוודאי.
מתרחש עכשיו מסע ומתן ישראלי-סעודי-אמריקאי. מסע ומתן ישראלי-סעודי-אמריקאי. הפלסטינים, הקשר עם הפלסטינים, הוא נושא מרכזי, הפלסטינים לא נמצאים על השולחן, סביב שולחן המסע ומתן. ואני אומר לך, שכל הרעיונות המרכזיים של אוסלו, נדונים עכשיו בחדרי חדרים בין ארצות הברית, סעודיה וישראל. לאמריקאים יש את המורשת שלהם, שהיא נובעת מהעשייה של קלינטון, בוש, אובמה וגם הנשיא טראמפ. לישראל יש את המורשת המדינית כולל שלושה הסכמים שנתניהו חתם עליהם. הסכם חברון, נזכר וואי וכמובן תוכנית השלום של טראמפ שנתניהו קרא לה, כמו שאמרנו, the deal of the century. וגם לסעודים יש מורשת. הם בעין אחת פוזלים על סדאת, הם הרי רוצים לרשת את מצרים כמנהיגי העולם הערבי. הם יש להם את יוזמת השלום הסעודית שהפכה להחלטות הליגה הערבית. ויש להם את ההישג העצום של האיחוד האמירויות בהסכמי אברהם מול ישראל, בכך שהאמירתים הורידו את ישראל מעל מנושא הסיפוח. זאת אומרת, הסעודים כמי שרוצים להוביל את העולם הערבי, יש להם את המורשת הזו שהם מסתכלים עליה. כל הדברים האלה הם חלק מהמורשת של תהליך אוסלו. תהליך אוסלו, הסכמי אוסלו, זה יישום נספח של ההסכם המסגרת על תהליך השלום במזרח התיכון בין ישראל לבין מצרים, בגין סדאת, בספטמבר 1978, ב-17 בספטמבר 1978. אחר כך אנחנו מגיעים ב-13 בספטמבר 93 לאוסלו, וב-15 לספטמבר 2000 זה הסכמי אברהם. יש חוט אחד שמקשר בין כל ההסכמים האלה, שזה ההיגיון של מדינת ישראל, שהבטחת קיומה של המדינה מחייב את סיום השליטה באוכלוסייה הפלסטינית.
גידי גרינשטיין, ברכות על אינסייט, 4 שנים של עבודה, התחלת ב-2019, כל הכבוד לבטי, רעייתך שדחפה אותך לזה. 4 שנים אחרי הספר יצא, אני ממליץ לכל מי שאוהב את ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, לשים את הספר הזה בספרייה אצלו, לא תצטערו. גידי גרינשטיין בניו יורק, המון תודה על השיחה הזו.
תודה רבה.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.